מכיר את זה שאתה הולך ברחוב ופתאום עוברת לידך מסעית שנופלים ממנה ארגזים ובהם מלא קלסרים עמוסים במידע? תוכניות של מבנים, קודים של הזקה, זמני המשמרות של השומרים, המיקום המדויק של כל הדלתות האחוריות, פירוט של כל הכניסות שאין בהם שמירה כלל ואפילו קודים וסיסמאות לשירותים חיצוניים?
האמת שלא.
זה בדיוק מה שקרה ליקיר המערכת רן לוקר ולי במסגרת פרויקט סריקת הרשת שלנו. מערכת של ספק סלולרי ישראלי בשם 019, פשוט השאירה בחוץ את כל קוד המקור שלה, ובו, כמה לא נעים, גם סיסמאות של מנהלי המערכת. והלוואי שיכולנו להגיד לכם ששם נגמרו הצרות שלנו.
אתם מאזינים לסייבר סייבר.
סייבר סייבר.
פודקאסט על האקרים ומאפים. עונה שנייה. מגישים. נועם רותם ועידו קינן.
סייבר סייבר לך, נועם רש.
סייבר סייבר לך, עידוק.
וסייבר סייבר גם למאזינים, מסתבר שאתם קיימים באמת. גילינו את זה כשלקחנו קצת חופש מהפודקאסט, ומהר מאוד התחלנו לקבל מכם פניות, ואפילו נזיפות. מתי יעלו פרקים חדשים?
לא תכננו את זה ככה, אבל החופשה הזאת הייתה מאוד נחוצה אחרי העבודה הקשה של העונה הראשונה.
בעונה היא שודרו 14 פרקים, עמוסים בחשיפות וסיפורים.
בין השאר, הזהרנו מהסכנות באפליקציות דמויות טרו-קולר, והדגמנו עם דליפה עצומה מהטרו-קולר הסעודי.
נזפנו בעברייני פליינטקסט.
חשפנו פרצות בחברת החשמל הישראלית וחברת החשמל המזרח ירושלמית.
סיפרנו לכם איך להזמין לאויבים שלכם ארוחה טבעונית גלת כושר בטיסה.
הראינו איך כוונות טובות הביאו להטמעת פתרון נגישות מסוכן.
דיברנו עם הקריפטוגרף הישראלי שניצח את ה-NSA ונשאר בחיים לספר על זה.
וצחקנו על מצב הסייבר הישראלי בטקס פרסי הסייבר סייבר 2019.
סייבר! סייבר, 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 סייבר. סייבר אחד לשנה הבאה.
זה רק חלק מהדברים שעשינו בעונה הראשונה, ובעונה השנייה אנחנו מקווים לשמור על הרף הזה. ומהפרצות שהצטברו אצלנו בזמן החופשה, נראה שאין מה לדאוג.
אלא אם כן, כמובן, אתם סיסו בחברה ישראלית או איזה גוף ממשלתי, ובמקרה כזה, כדאי שתשאירו איזה מברשת שיניים בתיק ליתר ביטחון.
סייבר סייבר, עונה שנייה, מיד אחרי הפרסומות.
סייבר סייבר.
אחד האתגרים שעומדים בפני חברות שיוצאות לפעילות בינלאומית, הוא תמיכה ושירות ללקוחות בינלאומיים. ברגע שצריך מערכי שיווק ומחירות, מרכזי הדרכה, סיוע טכני, הטמעה לשוק העולמי, דברים מתחילים להסתבך ומהווים חסם משמעותי לצמיחה. הפתרון המקובל בעולם הוא מרכזי שירות בהודו. אאוטסורסינג, כולנו שמענו על זה, כולנו מכירים את זה. זה בזכות ההצעה של כוח אדם זול, מיומן, מוכשר ומנוסה. לשכת המסחר הודו ישראל מפשטת את התהליך הזה, היא מפעילה שירות של גיוס והעסקת עובדים הודים בהודו עבור חברות ישראליות, ללא צורך בהקמת חברה מקומית. הלשכה פועלת ממש כמו חברת כוח אדם בישראל, רק שהעובדים עובדים מהודו, והלשכה דואגת לכל סביבת העבודה שלהם. משכורות, תלושי שכר, משרד, מחשוב, כל החבילה. החברה הישראלית צריכה רק לאשר את העובד, ואז לנהל אותו מקצועית. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה, גם אתם מוזמנים להצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים במגוון תחומים ובהצלחה גדולה. ייכנסו ל-www.ficc.in/cybercyber, משם זה קל.
סייבר סייבר.
ועכשיו בוא נדבר על מסעית הקלסרים של F19, לשעבר טלזר, מה קרה שם?
כשעובדים בצוות פיתוח, לא קל לעקוב אחרי שינויים שחברים שונים עושים בקוד. נניח, בלעם נתקל באיזו בעיה והתקן את הפונקציה שקשורה בספירת העוגיות. לודה, בלי קשר לבלעם, החליטה גם היא להוסיף כמה שורות לאותה פונקציה. מכיוון שכל אחד מהם עשה את זה בנפרד, כשלודה תשלח לבלעם את הקוד שלה, זה ידרוס את השינויים שהוא עשה, ולהפך. לכן, כשעובדים בצוותים, נהוג להשתמש במערכות לניהול קוד, שימנעו בדיוק את העניין הזה ויאפשרו עבודה במקביל. יש לא מעט מערכות כאלה, ובין המובילות אפשר למנות את גיט, סאבוורז'ן ומרקוריאל.
מה המערכות האלה עושות?
המערכות האלה שומרות כל שינוי בכל תו בקוד, ומאפשרות התחקות אחרי ההיסטוריה של כל שינוי כדי לראות למשל איזה משתמש הוסיף איזו שורה, ומתי בדיוק זה קרה, כדי לדעת בדיוק מתי בג מסוים בא לעולם. זה סופר חשוב בהרבה מאוד מקרים, ואני לא חושב שיש היום צוות שיכול להרשות לעצמו לעבוד בלי מערכת כזאת. מה שמיותר לציין זה שהקוד שמנוהל במערכות כאלה, במידה ולא מדובר בפרויקט קוד פתוח, לא צריך להיות חשוף לקהל הרחב ויש לשמור עליו מכל משמר.
כמובן.
וזה חשוב שבעתיים כשהקוד שלך נראה כמו בית מלון באילת אחרי קרב כיסאות על הבורקס האחרון בבופה.
אז תן לי לנחש. 019 השאירו את הספרייה הפתוחה.
מה שקרה ב-019 זה שהם חשפו את תיקיית הגיט שלהם לגישה מבחוץ. כך שכל אדם שהיה ברשותו כלי פריצה משוכלל בשם דפדפן, היה נגיש לכל היסטוריית הקוד שלהם. לא נעים. ברגע שהקוד נגיש, כל מה שצריך זה לפתוח את הקבצים ולהתחיל לבחון מה נמצא בהם. ואחרי כל מה שראינו, אנחנו עדיין מתעוררים בלילה עם זהה קרה תוך מלמול האימה. האימה. בתוך הקוד נשמרו סיסמאות של מנהלי המערכת.
And what's the matter? You don't understand English? You can't come in here unless you say swordfish. Now I'll give you one more guess.
שאפשרו גישת אדמין להכל. היו שם סיסמאות גם לשירותים חיצוניים, סיסמאות לסביבת הפיתוח, ובכלל, פקודת הלינוקס אק, שמה שהיא עושה זה למצוא מוץ בטבן, עשתה שעות נוספות בלמצוא את כל הסיסמאות הלא מוצפנות והלא מגובבות שהיו שם.
אז מה שאתה אומר לי זה שלא רק שהסיסמאות גלויות לכל, הן גם לא מוצפנות ולא מגובבות. כלומר, ברגע שהגעת אליהן, אתה יכול להשתמש בהן בלי להתאמץ בכלל, ובלי שעגל זהה אחד יעלה על מצחך.
בדיוק ככה. ואולי זה המקום להדגיש שאם אתם מפתחים, לעולם, אבל לעולם לא לשים סיסמאות hard-coded בתוך הקוד שלכם. זה פשוט משהו שלא עושים. ואם בא איזה מנהל בוגר אוניברסיטת אריאל, כן, כן, אני עושה עכשיו מרחאות עם הידיים, ומהם לפטר אתכם אם לא תכניסו סיסמאות לקוד, עדיף שיפטר אתכם. לעולם, אבל לעולם, לא להכניס אותם למערכת ניהול הקוד.
איפה שמים סיסמאות כאלה?
יש קבצי סביבה מוגנים שם אפשר לשמור את הסיסמאות האלה, וגם אז, בחיית, בשבילי, תצפינו אותן.
אוקיי, אז יש לנו סיסמאות ואנחנו יכולים להיכנס לכל המערכות. מה עוד?
ובכן, שהרצנו סריקה סטטית של הקוד, שזה משהו שבמסגרת ניהול פיתוח תמיד כדאי לעשות בלי קשר, הורמו עוד שורה של דגלים. אחד מהם היה איזה פיצ'ר שאפשר לשלוח כתובת של שרת ושם של קובץ ולקבל את תוכן הקובץ. ברם אולם, הדרך בה בחור לעשות את זה ב-019 הייתה על ידי הרצה של פקודת מערכת הפעלה ושרשור של שם הקובץ לשורת הפקודה. הוספה של הסימן המסוכן נקודה פסיק, הופכת את הפיצ'ר הזה להזרקה ברישיון. אפילו מכאן אפשר לשמוע את קולות הקרינג' שחלקכם משמיעים דרך מארג הזמן והמרחב.
בגדול, זה סוף המשחק, כי ברגע שאתה יכול להריץ פקודות על מערכת ההפעלה של השרת, הוא שלך.
אבל ב-019 הגדילו ואפשרו להריץ קוד לא רק על מחשב אחד, אלא גם על מחשבים אחרים ברשת הפנימית. הלוואי שהייתי ממציא את זה. אבל משום מה, למישהו שם זה נראה סביר לאפשר לדפדפנים להזריק קוד לשורה של שרתים ברשת הפנימית של החברה. מה כבר יכול להשתבש? כל מה שהיה צריך לעשות זה לשלוח את הכתובת הפנימית של מחשב ברשת, כתובת שמתחילה ב-10 נקודה, ואת הפקודה. בתמורה, השולח היה מקבל את התוצאה של הפקודה שהריץ. כמה נוח וכמה ידידותי וכמה הזוי.
זה שירות.
זה שירות.
אנחנו מתלוננים כל הזמן החברות הישראליות והשירות הגרוע שהן נותנות. אז הנה חברה שמאפשרת לך להריץ איזו פקודה שאתה רוצה, על איזה מחשב שאתה רוצה, אתה לא צריך להתקשר לשירות לקוחות, אתה פשוט נכנס למחשב הרצוי ומפעיל את הפקודה בעצמך.
שסיפרתי את זה לכמה מידידיי, הם סרבו להאמין לי עד שהראיתי להם את זה, וגם אז זה גרם לשורה של השתנקויות, ובמקרה אחד אני חושב שגם באירוע לבבי. באמת, באמת אין שום תירוץ לעשות כזה דבר אף פעם. לא בחורף, לא בקיץ, וגם לא שחזירים מתחילים לעופף מעל בית המקדש השלישי. אף פעם. מה שחולשה כזאת מאפשרת לעשות זו השתלטות מלאה על כל מחשב ומחשב ברשת הפנימית. אדם מרושע קצת יותר היה פשוט מתקין קורא מטבעות קריפטו ונוסע לאיזה חוף. אדם מרושע הרבה יותר היה מתקין כופרה ונוסע לבקר את האדם הקודם לאיזה פינה קולדה צוננת.
נו, אז בטח אתם אומרים לעצמכם, זהו, יש לנו הכל. אז לא, לא זהו.
הסריקה של הקוד שהרצנו העלתה גם פוטנציאל להזרקות SQL.
אנחנו נלנקק בהערות התוכנית לפרק שבו דיברנו על הזרקות SQL וסכנותיהן.
אבל אם החמצתם, אז בגדול זו חולשה שמאפשרת לשלוח פקודות ישר למסד הנתונים, ועל ידי כך לקבל גישה לכל המידע שקיים בו. כל הלקוחות, כל הנמענים, כל ההודעות, כולל התוכן שלהן, כל החשבוניות, כל התשלומים, כל הקמפיינים, הכל חשוף.
קרה לכם פעם שקיבלתם הודעה ותהיתם מי עדיין משתמש בטכנולוגיה המיושנת הזאת? רק כדי לגלות שמדובר באיזה ספאם שמבקש כמה שקלים לטובת בניית ישיבת העז הקדוש, או שתניחו תפילין לקירוב הגאולה, או שבמיוחד בשבילכם יש הלוואה בריבית של 480% לשעה? אז זו אחת המערכות ששולחת את ההודעות האלה, וכל רשימת השולחים והנמענים הייתה חשופה. אבל לא מדובר רק בספאם מרגיז, אלא גם בצוותי ביטחון של התנחלויות. ביטחון ההתנחלות יצהר, למשל, הסתמך על המערכת הזאת להפצת הודעות. אדם מרושע יותר היה יכול לשלוח הודעת שווא בשבת קודש, להקפיץ כוחות צבא מצד לצד, או חמור מזה, למנוע הפצה של הודעות קריטיות, והמשחק החביב של הספאמרים פתאום מקבל תפנית אפלה הרבה יותר.
אגב, מההתנחלות יצהר יצרו איתי קשר ומסרו לי תודה רבה. הפרטים של מאות אלפי ישראלים היו חשופים במערכת הזאת, שיש שתי אפשרויות מדוע היא הגיעה למצב אליו היא הגיעה. או שלא נערכו עליה בדיקות אבטחה סופר בסיסיות, או שהם נערכו על ידי גוף חסר יכולת אפילו יותר מזה שפיתח את המערכת עצמה. כל הפגמים שהזכרתי ורבים אחרים שקצרה יריעה מלציין, היו חייבים לעלות בשבע השניות הראשונות של בדיקת האבטחה, אם נערכה כזאת, והופתע מאוד לשמוע שאכן נערכה. מדובר ברשלנות מפוארת, שאם שולמו עבורה אפילו 30 אגורות, יש לדרוש אותן חזרה עם ריבית. במקרה הסביר הרבה יותר שלא נערכה כלל בדיקה כזאת, הרשלנות היא בממדים אפיים ממש. ברגע שהבנו את ממדי הקרקס הזה, שלחנו דיווח דחוף למערך הסייבר. שהחלו בטיפול מול החברה, וגם לרשות להגנת הפרטיות לטיפול בנושא חשיפת פרטי האזרחים. יש לציין את היעילות של המערך שמרגע שקיבלו את הדיווח לקחו אותו ברצינות, ואפילו עדכנו כשהחברה סיימה לכאורה לסגור את החורים שלה.
ואיך 019 הגיבו?
כל הטיפול מולם עבר דרך מערך הסייבר. זאת אומרת, לא היה קשר ישיר איתם.
כי אין פרטי התקשרות כאלה באתר שלהם.
פשוט אין שום דרך לדווח על חולשות אבטחה.
פרסמנו את הפרצה ב-019 in the marker בסוף יוני. תגובת 019, היום עלתה גרסה שחסמה את הפרצה המדווחת. החברה משתמשת בכל אמצעי האבטחה האפשריים על מנת להגן על המערכות שלה. למיטב ידיעתנו, לא נעשה שימוש בנתונים. עם זאת, נלמד את הפרטים, ואם יש צורך, יופקו לקחים. סייבר סייבר.
צוות חטלטולי הסייבר של סייבר סייבר מצא עוד פרצת אבטחה בעוד חברת תקשורת.
פרטנר הם חברה שאוהבת לתת שירות. והשירות שהם הציעו הפעם זה שירות גישה ישירה לדאטאבייס.
או, זה שירות שהייתי משלם עליו כמה שקלים בחודש.
לא מדובר אפילו בהזרקת SQL כמו זו שראינו קודם, אלא ממש ממש שירות שאתה יכול לשלוח שאילתת SQL שלמה. זאת אומרת, זה הדיזיין של המערכת. מישהו ישב בפרטנר ואמר, מה יהיה פיצ'ר מעולה? אולי ניתן למשתמשים בדפדפנים שלהם לשלוח שאילתות SQL למסד הנתונים שמכיל את כל פרטי הלקוחות שלנו? הייתי רוצה להיות זבוב באוזן של האידיוט שחשב שזה רעיון מעולה, לאפשר גישה כזאת לתוך דאטאבייס מסוג אורקל, שמכיל את כל פרטי הלקוחות, כל פרטי הטיפולים, ניודים, וכל דבר שעושים במערכת הזאת, סתם, לכל בן אדם שיש לו דפדפן.
זה פשוט צלם בהיכל, זה ממש לטמא את קודש הקודשים של כל חברה שהיא.
אם לא אכפת לך מהדאטה שלך, פשוט תחשוף אותו. אם לא אכפת לך מהדאטה שלך ואתה לא יודע מה אתה עושה, תיתן ממשק, שאחרים יוכלו לקחת אותו בעצמם.
קוד פתוח, אנחנו בעד. איך הגיבו הרשויות והחברה לדבר הזה?
הלכתי לאתר של פרטנר וניסיתי למצוא איך מדווחים על בעיית אבטחה. לא הצלחתי, ופניתי לחברים שניסו לחבר, ובסוף אמרתי, רגע.
יש לך דאטאבייס.
יש לי את הדאטאבייס. פשוט הרצתי שאילתה מי מנהל אבטחת המידע בפרטנר, וקפץ לי השם. ופשוט שלחתי אליו, תוך 13 דקות הוא חזר אליי, אמר, אוי ואבוי, אנחנו כבר מטפלים, הורידו את כל המערכת עד שיתקנו את זה. עכשיו, טעויות קורות, ובעיות הבטחה תמיד יהיו, חברה נמדדת בדרך שבה היא מתמודדת איתם, ובמקרה הזה פרטנר מקבלים ציון גבוה מאוד.
מה הדירוג בסולם נועם רש?
5 מאפים.
את הפרצה בפרטנר פרסמנו עם כלכליסט. מפרטנר נמסר בתגובה, מדובר בממשק לפתיחת פניות מספקים חיצוניים ולא במאגרי המידע של לקוחות החברה. אנו מודים על העדכון ודאגנו לתקן באופן מיידי את הגישה לממשק. סייבר סייבר.
ונזכיר שחברת תקשורת היא תשתית קריטית. היא צריכה לספק תקשורת סלולרית, גם טלפונית וגם בהודעות. היא נחוצה וחיונית ולפעמים יכולה להציל חיים, או במקרה שמישהו פורץ אותה ומשבש אותה, לקחת חיים.
אם אתם מפעילים מערכת שאכפת לכם שהמידע בה יהיה בטוח, תשימו משהו קטן באתר שלכם שיאפשר למי שמוצא חולשות אבטחה לדווח לכם אודותיהן, ויקל על הטיפול בצורה מאוד מאוד משמעותית. זה יכול להיות כתובת אימייל, זה יכול להיות קובץ קטן שנקרא security.txt, שזה איזשהו סטנדרט שאני מאוד מאוד תומך בו, אבל משהו, הדבר שיאפשר להגיע לאדם הנכון במהירות, שתמנע דליפות מידע איומות במידה ואי אפשר להגיע אליכם.
יש לך דוגמה אקטואלית לזה?
יש מערכת של חברת סופרמה, את הסיפור של המערכת הזאת פרסמנו רן לוקר ואני בדר שפיגל ובגרדיאן, מערכת שנקראת ביוסטאר 2, זה מערכת אבטחה פיזית עם מיליוני משתמשים ומיליוני טביעות אצבע וצריקות פנים ומשהו באמת הייטק הייטק, שמאפשרת גישה לפסיליטיז פיזיים, ממש לפתוח דלתות ומחסומים בכל מיני מקומות בכל רחבי העולם. זו מערכת שבעצם עלתה בסורק שלנו, שהחברה שכחה להגן על מסד הנתונים שלה. עכשיו, קורה, ופשוט אין דרך ליצור איתם קשר. כבר שבוע אנחנו רודפים אחריהם, מנסים ליצור קשר עם כל אימייל שאנחנו מצליחים למצוא, מילאתי כבר פעמיים את אופס הצור קשר באתר, ותמיד אומרים לי תודה רבה, אבל זה עדיין פתוח.
כמה בדירוג נועם רש?
בורקס אחד מלפני 4 חודשים.
סמנכ"ל השיווק של סופרימה, NDN, אמר בתגובה לפרסום שלנו עם הגרדיאן, כי החברה ביצעה הערכה מעמיקה של המידע שנמסר על הפרצה. לדבריו, אם יש איום ממשי כלשהו על המוצרים ו/או השירותים שלנו, ננקוט אמצעים מיידית ונפרסם את ההצהרות המתאימות כדי להגן על העסקים ועל הנכסים החשובים של לקוחותינו.
סייבר סייבר.
אין לנו אלא להמשיך ולקרוא, לעשות בדיקות אבטחה לפני שמכניסים פנימה את פרטי הלקוח הראשון, ולא רק אחרי שמאות אלפים מהם מוצאים את עצמם זמינים לכל הקר חובב פחממות.
אם כל שנה אנחנו צריכים לקחת את הרכב שלנו לבדיקה וקבלת אישור תקינות, די הזוי שמערכות גדולות פי כמה ועם השפעה ישירה על חיי מאות אלפי אנשים, לא נדרשות לבדוק שום דבר ולהשאיר את פרטינו הפקר.
סייבר סייבר לך נועם רש.
סייבר סייבר לך ידוק.
וסייבר סייבר לכל המאזינים. כרגיל, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בטוויטר או סייבר מי סייבר, או באימייל cyber@podcasti.co, ותודה שאתם איתנו. נתראה בפרק הבא.
סייבר סייבר. סייבר סייבר. פודקאסט על האקרים ומאפים. עונה שנייה. מגישים נועם רותם ועידו קינן.